נמשיך בסימן למ"ח, לראות מי פטור, מי לא פטור מהתפילין. כותב הטור, למדנו על אבל שפטור ביום הראשון, אבל תשעה באב חייב בהם, תשעה באב חייב בתפילין, כלומר, אומר המסבירים המפרשים, שתשעה באב הם כמו שבעת ימי האבלות, אבל הם לא כמו היום הראשון של האבלות. האבל פטור ביום הראשון של האבלות פטור, אבל בתשעה באב חייב. אנחנו, בזה יש באמת מנהגים שונים, מתי להניח, אם להניח בבוקר, להניח בתפילה, בשחרית, כולם נוהגים שלא להניח תפילין בשחרית, יש מניחים במנחה, יש מניחים לפני שחרית, אבל זה כבר תלוי במנהגים שונים, אבל כעיקרון, תשעה באב חייב בהם. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדור. חתן ושושבינה וכל בני חופה פטורים מתפילה ותפילין וחייבים מקריאת שמע. חתן ושושבינה וכל בני חופה, אומר גם השולחן ערוך, אומר חתן ושושבינה פירוש רעיו השמחים עמו, וכל בני חופה פטורים, אומר השולחן ערוך, משום דשכיח שכרות וקלות ראש. כלומר, בדבר הזה יש שאלה שמחמת מה הפוסקים. הבית יוסף מזכיר כאן את המאמר חתן ושושבינה וכל מיני פטורים מן התפילה. פירש רש"י, פטורים מן התפילין משום דשכיח שכרות וקלות ראש, והרמב״ם לא כתב דחתן פטור מן התפילין. זאת אומרת, בכלל לא מביא אותה, ואפשר שהוא בכלל מה שכתב מצטער, ומי שאין דעתו מי יושבת עליו, הוא נכונה, פטור מן התפילין. גם השולחן ערוך מביא אחר כך את לשון הרמב״ם, שהרמב״ם אומר, מי שלא יכול להתכוון, מצטער, ומי שאין דעתו מי יושבת עליו, הוא נכונה, פטור, מפני שאסור להסיר דעתו מהם, זה בסעיף ת', וזה פסק הרמב״ם. הרמב״ם לא מביא מכן שחתן פטור, ואולי מפני שהוא טרוד. זאת אומרת, יש פה שני טעמים לפתור חתן. הטעם האחד, שהוא לפתור אותו משום שהוא טרוד, ועל זה, תכף נראה, יש ערעורים גדולים. הטעם השני, שכיח השכרות, ולכן הוא פטור. המעניין הוא השאלה, האם בחתונותינו, האם שכיח השכרות היום או לא? לא נראה לי שאנשים כל כך משתכרים בחופות, אבל יש חופות שאכן שותים שם הרבה ומשתכרים, זה נכון. בישיבותינו לא נהגו לי להסתייג מהטיפה, מה? זה שצריך, כן, אבל לפתור, אנחנו לא רוצים להיפטר מקריאת שמע ומזה, ולכן לא שותים. אם כן, שני טעמים, פסק הרוש, ולפי זה נראה שמה שכתב רבינו בקריאת שמע, לא קי אלא, טוב, זה בעצם הפרטים, ואם כן, אומר הרבי של הברורה, הטעם הוא שאי אפשר לחתן לכוון את דעתו. אם כן, היינו לדידו שהיו מכוונים, אבל בזמן הזה, שאפילו שאר כל אדם אינו יכול לכוון, גם החתן חייב, וכמו שכתוב בסימן עין. זאת אומרת, כאן מביא הבית יוסף סברה, שאם הפטור הוא משום שאי אפשר לכוון, אז בימינו ממילא אף אחד לא מכוון, ככה כאילו הנחת יסוד, נו, אז זה עוד סיבה, זה לפטור אותנו מכוונה, כי אומרים שבימינו אף אחד לא מכוון. אז אומר הבית יוסף, וזה נפסק להלכה גם בסימן עין ביחס לתפילה, בסימן עין ביחס לתפילה, עוסק הבית יוסף, שהועיל ואנחנו, זה בסביבה בעניין קריאת שמע, אומר הבית יוסף, הכונס, אבל עכשיו, הכונס את הבתולה פטור מקריאת שמע, ואני מילה בזמן הראשונים, אבל עכשיו, שגם שאר בני אדם אינם מכוונים כראוי, גם הכונס את הבתולה קורא קריאת שמע. כלומר, זה ביחס לשאלת קריאת שמע, השאלה אם תפילין הם כמו קריאת שמע, זאת אומרת, בעצם מה השאלה? אם אנחנו אומרים שהפטור הוא משום שכרות, אז שכרות יכול להיות שיהיה פטור גם בזמן הזה, כי זה לא תלוי בכוונה. אבל אם הפטור הוא משום שאינם יכולים לכוון, על זה אומר הבית יוסף, זה לא פטור היום. לכן כותב השולחן ערוך, באמת חתן ושושביניו וכל בני החופה פטורים משום דשכיח שכרות וקלות ראש. כלומר השולחן ערוך מקפיד לציין שזה הטעם וזה הנימוק, אבל לא משום שאינם יכולים לכוון. המשנה ברורה מזכיר את תשובת הרמ"א, דהעידנא אף חתן חייב בקריאת שמע ותפילה, כמו שכתב בסימן עין לגבי קריאת שמע. כלומר עושים היקש, אם חתן חייב בקריאת שמע, הוא חייב גם בתפילין. חייבים בני החופה גם בתפילין. ומכל מקום, אומר המשנה ברורה מדברי הגר"א בביאורו, משמע שאין להקל לעניין תפילה, כמו שכתב בבית יוסף. כלומר, לא לפתור חתן, לחייב אותו גם בקריאת שמע וגם בתפילין. וזה למעשה מנהגנו היום, המנהג כהרמה, שהחתן וכל סיעתו קוראים, מניחים תפילין ומתפללים מיום הראשון עד יום השביעי. כלומר, כל הפטור של חתן ושושבינה והכל בימינו בעצם, לא, גם משום שכרות וגם משום שלא מכוונים, שני הפטורים האלה בפועל לא מקבלים אותם הלכה למעשה, ולכן חתן חייב. מה פירוש? איך אפשר לחלוק על גמרא? ולהגיד על גמרא וראשונים שאומרים שחתן פטור, מה זה חתן פטור? חתן פטור, נותנים לו אפשרות להשתמש בפטור הזה, אבל אם הוא לא רוצה להשתמש בפטור הזה, ורוצה כן לקרוא קריאת שמע, וכן לקבל עול מלכות שמיים, זה ודאי שהוא יכול וגם להניח תפילין, אלא אם כן, אין לו, הוא לא יכול לשמור על גוף נקי, אבל זה כללית, זה לא נוגע דווקא לחתן. עוד נקודה קטנה, כותבי תפילין, לא נאריך בזה, רק נזכיר את העיקרון, כותבי תפילין ומזוזות, הם ותגרם ותגרי תגרם, וכל עוסקים מלאכת שמיים, פטורים מהנחת תפילין כל היום, זולת בשעת קריאת שמע ותפילה. השולחן ערוך פה מצמצם ומגדיר, הטור עצמו פותר כותבי תפילין מכל דבר, גרסינה, כותבי תפילין, שוב כותב הטור, חתן ושביניו, כותבי תפילין, ספרים תפילין ומזוזות, ספרים ספרי תורה, הם ותגריהם ותגרי תגריהם, וכל העוסקים מלאכת שמיים, פטורים מקריאת שמע ומתפילה ומתפילין ומכל המצוות. השולחן ערוך אומר, לא, מקריאת שמע ומתפילה הם לא פטורים. מדוע? יש פה מחלוקת עקרונית. האם העוסק במצווה פטור מן המצווה הזה דווקא בשעה שהמצווה מפריעה לו, המצווה השנייה מפריעה לקיום המצווה הראשונה, או שיש דעה אחת שאומרת, לפי שכל מה שהוא עוסק במלאכתו של מקום לו, חייבתו תורה לטרוח ולקיים מצוות אחרות. פטור לגמרי, גם אם זה לא מפריע לו, אבל כפי שאפשר, כן, אז יכול לקיים. זה שתי שיטות קיצוניות. אם כן, יש דעה שאומרת, העוסק במצווה פטור מן המצווה כשזה מפריע לו לקיום המצווה, לקיום המצווה הראשונה, אבל בזמן שהוא במנוחה למשל, הוא חייב במצוות האחרות. אחרים אומרים, כשהוא עסוק במצווה, הוא בכלל התורה לא חייבה אותו במצוות אחרות, אלא הוא פטור לגמרי מכל דבר. לפי זה יש באמת לחלק, אבל למעשה כותב השולחן ערוך שכותבי תפילין פטורים, אבל מסבירים הפוסקים, אומר המשנה ברורה, והסברה הזאת מובאת גם בבית יוסף, שמדובר באדם, הנה אני קורא בבית יוסף, שאדם, כגון אדם אחד שרוצה לפרוש בים או בשיירה, כלומר הוא צריך לצאת לדרך ויש לו מטוס או אונייה או אוטובוס, כיוון שאדם אחד רוצה, הוא רוצה עכשיו לקנות תפילין או תחלת, אין לו תפילין, ואי אפשר לו להמתין עד שסופר או תגר יקיים המצווה הבאה לידו, אבל אפשר לו להמתין, יעשה הסופר או תגר מצווה הבאה, מצווה עוברת, ואחר כך יחזור לכתוב ספרים תפילין וזאת או למוחד. זאת אומרת, מדובר, סליחה, קצת מבולבל לשונו של הבית יוסף, בשלב ברורה אומר, אדם שצריך לצאת לדרך, והסופר אומר, עכשיו אני כותב לך, תפילין תוכל לצאת לדרך. זאת אומרת, כמה אתה יכול להמתין? שעה, שעתיים, שעתיים אני גומר את כל התפילין. השעתיים האלה זה זמן קריאת שמע וזמן תפילה. אז באותו זמן הסופר עוסק במצווה באמת כדי לתת לו, לאפשר לו להניח תפילין בהמשך, אז הוא פטור, אבל בשאר הזמן חייבים. וכמובן כותבי ספרים שלנו, סופרי סתם שלנו, אם היו פטורים, הוא היה הרבה פטורים גדולים. אבל למעשה הדברים האלה, כפי שאמרתי, רק בשעה שהמצווה הזאת מפריעה למצווה אחרת.